COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לך דודי, בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזינים, כאן עמוס צוריאל בתוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. זו תוכניתי השנייה ברדיו סול. לפני כ-20 שנים שידרתי את התוכנית הזו ברדיו אריאל, 106 FM. והיום, לאחר שפרשתי, אחר 34 שנות כהונה כראש המועצה הדתית באריאל, אני חוזר לשדר את התוכנית לך דודי ברדיו סול. מה בתוכנית? שירים עבריים, שירים חסידיים, פנינים מפרשת השבוע, מפי רבנים, פרשנים אחרים. בהמשך נקדיש פינה לעדכונים מה נעשה באריאל. מאחל לכם מאזינים יקרים, האזנה ערבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה.
שמור וזכור בדיבורך, ישמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מקדש מלך העיר המלוכה, ומצאי מתוך הפכה, רב לך שבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה.
נמצא איתנו בשידור כבוד הרב אהרון בדיחי שליטה, רב, ממלא מקום רב העיר באריאל, וגם רב העיר של אור יהודה.
אבן יהודה.
פרשת השבוע, פרשת וירא, שמתחילה עם הכנסת אורחים, אברהם מכניס אורחים, שלושה שמגיעים אליו מן הדרך, והוא מארח אותם באירוח המעולה, כי ביתו פתוח מכל צדדיו, והאירוח הזה משמש לנו כבסיס לדורות. כבוד הרב, בבקשה, קצת פנינים על פרשת השבוע, פרשת וירא.
שבת שלום קודם כל לך ולכל המאזינים. אני שומע שזה לא רק בארץ, אלא בכל העולם. נכון, פרשת השבוע שלנו פותחת בעוד מעשה חסד של אברהם אבינו. אחת ממידותיו של אברהם אבינו זה הכנסת אורחים. ואברהם אבינו, כפי שאמרת, ביתו היה בנוי באופן כזה שהוא גם בית מזמין. כן, זה דבר שאנחנו צריכים לשים לב אליו. לפעמים בתרבות שלנו, הבתים שלנו הם לא כל כך מזמינים. אנחנו לפעמים סגורים מאחורי דלתיים ובריח, לפעמים חומות, אפילו שלט רחוק, וזה לא כל כך מזמין אנשים. זה לא כל כך מגרה אנשים לבוא ולהיכנס, לרצות ולהיכנס, או אפילו לחשוב שאפשר להיכנס. אז אברהם אבינו בנה את ביתו או את אוהלו באופן כזה שאנשים ירצו להיכנס, אנשים יימשכו להיכנס. אז זה דבר ראשון, צריך לשים לב, צריך לשים לב לנקודה הזאת. כן, אני מסתכל אפילו היום, דרך אגב, על תרבות הדיור, על תרבות התכנון, ולא תמיד היא תרבות מזמינה. לפעמים אנחנו נוטים להתכנס בתוך עצמנו, אפילו למגן את עצמנו מכל עין שמסתובבת בסביבתנו. אז אברהם אבינו יושב פתח האוהל כחום היום, אומרים חכמים, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הרתיקה, כדי לא להטריח את החולה, כדי לא להטריח את אברהם אבינו, שנמצא בימים אחרי מילתו. אבל אברהם אבינו לא מוותר, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, זה לא כל כך נעים, אבל אברהם אבינו איננו יכול בלי אורחים בביתו. ואז הוא רואה שלושה אנשים, חכמים אומרים לנו שהם נדמו עליו כשלושה ערביים, או יש מדרש כשלושה כמרים המשתחווים לאבק שברגליהם, כלומר מהנחותים שבאנשים. ובכל זאת אברהם אבינו קם, עוזב את הקדוש ברוך הוא, הרי הוא נמצא בעיצומו של מפגש, וירא אליו השם באלוני ממרא. אומרים לנו חכמים שבא לבקר את החולה, לא פחות ולא יותר, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא ומבקר את אברהם אבינו. ואברהם אבינו עוזב את הקדוש ברוך הוא ורץ ומקבל את האורחים האלה, וכפי שאנחנו קוראים בפסוק, הוא מכבד אותם ממש כיד המלך. הוא אומר לשרה לושי והסיוגות, ואל הבקר הצברהם, וישחד בן בקר אח וטוב וכו'. כלומר, אברהם אבינו כביכול מעדיף את אותם בני אדם נחותים ככל שיהיו, מאשר להמשיך פגישה עם הקדוש ברוך הוא. מכאן זה לכאורה תמוע, איך אתה יכול לעזוב את הקדוש ברוך הוא וללכת ולקבל אורחים? התשובה לעניות דעתי היא נובעת מהמקום שאברהם אבינו רץ אל אותם אורחים. אותם אנשים הם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. אותם אנשים, ויהיו נחותים ככל שיהיו, אברהם אבינו לא מסתכל מאין באו, לא בודק את השקפת עולמם, אלא מתייחס אליו כברואיו של הקדוש ברוך הוא. ואם הם ברואיו של הקדוש ברוך הוא, אז חלק מהאמונה באל, חלק מידיעת האל, הוא לכבד את בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, ולכבד אותם בלי גבול. ולכן הוא מרשה לעצמו לעזוב כביכול את הקדוש ברוך הוא, וללכת ולכבד את בריאותיו. ולמדו מכאן חכמים לימוד גדול, שגדולה הקבלת פני אורח מהקבלת פני שכינה. ממש כך. כלומר, אם אדם יושב בבית ועוסק ולומד תורה, ויש אורחים שבאים אל הבית, אדם לכאורה מצווה להפסיק את הלימוד ולדאוג לכל מחסורם, ולדאוג לארח אותם ביד רחבה ובעיקר בלב רחב. זה יסוד שאנחנו לומדים אותו מאברהם אבינו. והאדם שכך מארח, שמקבל אנשים, מתייחס אל האנשים מתוך אמונה שהם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, הרי זה חלק מהדבקות בבורא עולם, וזוכה לברכה גדולה. הנה עובדה, אותם אורחים שהתארחו אצל אברהם אבינו, הוא זוכה לברכה. כעת חיה, ואמרו אליו, היה שרה אשתך, ויאמר שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. אברהם זוכה כתוצאה מהקבלת פני אורחים, מקבל ברכה גדולה. וזה נכון לא רק לגבי אברהם אבינו, לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. אדם שמקבל את בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, מכבד את בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, בוודאי זוכה לברכות גדולות ועצומות.
דברים נפלאים שכבוד הרב אמר, ואני חושב שאפשר לומר שהכנסת האורחים של אברהם זה מעשה אבות, סימן לבנים, וזה אבן יסוד בתרבות היהודית ובמצווה הכנסת אורחים, שהיא מצווה חשובה וערכית מאוד. אנחנו נשמע כבוד הרב שיר של רחל עם דקלון, ואנחנו נמשיך בשאלות נוספות על פרשת השבוע.
שומעים בדממה תשב שומר את הבנים קומי למב לך שחקי פנייך קומי ושובי נא אל בנייך קומי למב לך שחקי פנייך גם יוסף חזר מרחוק כל בחייך שמו ונדרם לכי נזכרו להפריח שים מותייך הנה שבו כן מחיידים אותייך בלך מנחם קומי נמב לך
שחקי פנייך, קומי ושובי נא אל בנייך, קומי תמב לך, שחקי פנייך, קומי ושובי נא אל בנייך. שמרי
בהמשך לדברים שאמרת, כבוד הרב, בהמשך כן. לדברים שאמרת, אני רוצה לשאול אותך שאלה בנושא הצחוק, שהוא בעצם משמש מוטיב שחוזר מספר פעמים באירועים שמבשרים על לידתו של יצחק. אגב, המוטיב, מוטיב הצחוק הזה, הוא נצח גם בשמו של יצחק. ועל הצחוק קראנו עוד בפרשה הקודמת, בפרשת לך לך, שם נתקנו לראשונה. עם צחוקו של אברהם, כאשר הקדוש ברוך הוא מבשר לו, שעתיד להיוולד לו בן, והקדוש ברוך הוא אומר לו, וקראת את שמו יצחק. בפרשתנו וירא, אנו קוראים על כך, ששרה צחקה, כאשר היא שומעת פתח האוהל, על הבשורה שבישר המלאך לאברהם, כעת חיה ולשרה בן. ובהמשך, ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה? אני שואל את כבוד הרב, מדוע השם, מקפיד על צחוקה של שרה, ואינו מקפיד על צחוקו של אברהם. בבקשה, כבוד הרב.
שאלה יפה, שאלה יפה מאוד. אני הייתי רוצה להוסיף עוד, עוד ביטוי,
בבקשה.
ששייך למילה צחק שמופיע בפרשתנו, וזה בהמשך. ותרס שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם, מצחק.
כן.
מצחק, נכון? אז גם כאן יש לנו את הביטוי, והוא מופיע בשלושה הקשרים. הוא מופיע קודם כל בהקשר של אברהם אבינו, הוא מופיע אצל שרה, והוא מופיע גם אחר כך אצל ישמעאל. ואולי אפשר למצוא מכנה משותף למושג או לביטוי הזה. אז קודם כל, לפי הפשט, אנחנו רואים שאברהם אבינו, כשהוא שומע את הבשורה, וגם נתתי מלכה בן וברכתיה, והייתה לגויים ומלכה עמים ממנה יהיו, אז האונקלוס מתרגם שם, ויפול אברהם על פניו ויצחק, הכוונה הוא שמח, לשון שמחה, לכדי, ככה כתוב. אז צחוק, קודם כל צחוק זה דבר בריא, לצחוק זה רפואה, כן, שמחה גדולה, זה ביטוי לשמחה, אז אברהם אבינו שמח, אדם שמח על בשורתו של הקדוש ברוך הוא. איזה סוג צחוק היה אצל שרה? אם כן, יש מפרשים ששרה צחקה על עצם הרעיון. האומנם מלד ואני זקנתי, הרי זה לא ייתכן. כן, ועל כך באה הערתו של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת לא ייתכן? היד השם תקצר? אבל יש מפרשים, ואולי ניתן להבין, הרי לכאורה שרה היא מאמינה לא פחות גדולה מאברהם אבינו. גם היא מבינה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות כל דבר, וודאי היא לא צוחקת כביכול על הקדוש ברוך הוא, אלא הפירוש הוא ששרה היא כבר למעשה הבינה או השלימה שכבר לא היו לה ילדים, והיא קיבלה את הדין. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז זה מה שיהיה. והצחוק הזה הוא למעשה צחוק אולי על עצמה. ותצחק שרה בקרבה למור, היא צוחקת על עצמה. איך זה יכולתי להתייאש? איך זה אפילו יכולתי לקבל את הדין בהשלמה? הרי יד השם לא תקצר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברא את טבע האדם, והוא זה שיכול לתת או לא לתת ילדים. היא צוחקת למעשה על עצמה, אולי זה דיוק הלשון, ותצחק שרה בקרבה למור, היא צוחקת על עצמה. ולכן גם אחר כך שהיא מכחשת, איך שרה יכולה לכחש? מה, היא לא מבינה שהקדוש ברוך הוא יודע, שומע? אלא הכוונה בתכחי שרה, היא כיחשה על העניין הזה שהיא צחקה מתוך חוסר אמונה, ובעצם מסבירה את עצמה, אני צוחקת על עצמי, בהפוך על הפוך, אני צוחקת על עצמי, איך יכולתי להתייאש כביכול, איך יכולתי לקבל את הדין, והרי בכל רגע הקדוש ברוך הוא יכול להפך את הטבע. זאת אומרת ששרה, למעשה הצחוק שלה, אמנם צחוק שונה משל אברהם אבינו, הוא לא צחוק של שמחה ספונטנית, אלא צחוק על עצמה. ואולי אפשר לפרש ולקשר את זה אולי למעגל היותר רחב. שרה, התגובה הספונטנית שלה לבשורה, שהיא האמינה בה בכל ליבה, היא למה יאמרו העולם. מה יאמרו העולם? יראו אישה בת 90 בהיריון, ויצחקו על הדבר הזה, יצחקו על התופעה הזאת, כן? או יסתכלו על התופעה הזאת בצורה משונה, ועל זה שרה צוחקת, היא מדמיינת באותה שנייה, איך יסתכל העולם על זה. והמדרש מספר לנו, שכשנולד יצחק, הייתה שמחה גדולה בעולם. מדוע הייתה שמחה גדולה בעולם? כי כל העקרות בעולם נפקדו, כל אותם אלה שבדרך הטבע, לא היה דרך שיולידו ילדים, פתאום הטבע השתנה. הכל בעקבות שרה. והתופעה הזאת היא גרמה לשרה לצחוק אולי. כן, לצחוק על חוסר האמונה של בני האדם, שלא מבינים שהקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ, הוא זה שמנהיג ומסובב ומשגיח וקובע מה יקרה בעולם. ואולי מילה אחת על הצחוק של ישמעאל. ישמעאל הוא מסתכל על יצחק. ישמעאל הוא הבן הבכור, יש לזכור, של אברהם אבינו. ישמעאל, יש בו גם חלק מהגנים של אברהם אבינו. ישמעאל היה אדם גדול, וכשהוא מסתכל על יצחק ועל היומרות של יצחק לרשת את אברהם אבינו, הוא צוחק, הוא מצחק, הוא צוחק עליו. הוא צוחק עליו, וזה הכעיס את שרה. וזה גרם לשרה לרצות להרחיק אותו מהבית, להרחיק אותו מקרבתו של יצחק. יש פירושים שונים למילה מצחק, אבל זה לכאורה פשט. כן? גם זה סוג של צחוק. צחוק על המציאות, צחוק על החיים, וזה כמובן צחוק שהוא לא חיובי. כן?
כן, כבוד הרב, הצחוק הזה באמת אכן לפי רוב הפרשנים הוא לא היה חיובי, ולכן שרה ביקשה מאברהם לגרש את הגר ואת בנה ישמעאל. אנחנו כרגע נעשה הפסקה קלה, נשמע שיר על אברהם ושרה עם אריק איינשטיין, ונמשיך בפרשת השבוע.
אברהם אל מתי יהיה לנו בן, הן אנו זוג בא בימים, כל אישה בגילי הרצה לפחות 18 פעמים. אברהם מחייך ושוטט, מוצץ מפטרתו בכל פה, ביטחון זוגתי ברצות אלוהים, אפילו מטאטא יורד. אברהם אל כל לילה שומעת אני, שרי מתייפח מרה, הגר הן אינה אלא רק עמתך, אני אשתך הקשרה. אברהם מחייך ושוטט, מוצץ מפטרתו בכל בית, ביטחון זוגתי לרצות אלוהים, אפילו מטאטא יורד. הכוכב בשמשה נשמת ילדינו קולה, מנעה ונדה ואין מנוחה, תוך רוח וגשם וצל. אברהם מחייך ושוטט, מוצץ מפטרתו בכל פה, ביטחון זוגתי ברצות אלוהים, אפילו מטאטא יורד. Ha ha!
אותי לפעמים איך בשמש בחור שחק לו בנה של הגר אני מלטף את ראשו הקטן ידי ביגון כמוזר אברהם מחייך ושוטר מוצץ מקטרתו לכל פר ביטחון זוגתי ברצות אלוהים אפילו מתתיות ואת הילד אקח וחייתי נבון חיוכו ונלבן אחוש בעיניי לחלוכית משונה דם יהיה אגם וידען אברהם מתי יהיה לנו בן אנו סופה לימים כל אישה בגילי הרתה לפחות 18 פעמים אברהם מחייך ושוטר מוצץ מקטרתו בכל פה ביטחון זוגתי ברצות אלוהים אפילו מתתי יורד
כבוד הרב, לסיום, שאלה בסוף הפרשה, אנחנו קוראים על עקדת יצחק. זה הניסיון האחרון שהתנסה אברהם. והשם מצווה את אברהם, קח נא את בנך, את יחידך, את יחידך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. מדוע, כבוד הרב, מדוע הקדוש ברוך הוא היה צריך לנסות את אברהם במבחן דרמטי של הקרבת בנו יחידו, שנולד לו משרה בנס גלוי בגיל 100 שנה, והקדוש ברוך הוא אומר לו שמיצחק יוולד לו זרע גדול. מדוע הוא ניסה אותו בניסוי כזה, כבוד הרב, בבקשה.
שאלה מעניינת ונכונה. צריך לזכור שעקדת יצחק הוא אחד האירועים המכוננים, הייתי אומר, בהיסטוריה האנושית כולה, ועבורנו, עבור העם היהודי בפרט. במעמד העקדה בא לידי ביטוי עד הקצה האחרון האפשרי, הדבקות של האדם בקדוש ברוך הוא. ובעצם האירוע הזה נחתם, הייתי אומר, בגנום שלנו לדורי דורות, ואפשר את יכולת ההתמודדות של עם ישראל ושל כל יהודי בפרט, בכל המשברים האפשריים העתידים להיקרא בדרכו. בואו נראה, ננסה לעקוב אחרי המהלך, אחרי התהליך, אחרי סדר הדברים. מה קורה כאן בעצם? מי שזוכר את אותו פיוט מופלא ומסמרר את שערי רחמים להיפתח, שאנחנו אומרים, לפני תקיעת השופר, ושם הפייטן מתאר לנו את האווירה בבית. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו לצאת לדרך, הוא לא תורם לו יותר מדי פרטים, ועל כן לאברהם אבינו אין גם יותר מדי מה לומר לשרה, אבל באווירה מורגש המתח, מורגש המתח הגדול. ושרה כמובן שואלת, ושרה מנסה לברר מה קורה. אברהם אבינו אומר לה, יחמודך יצחק גדל ולא למד עבודת שחת. כך אומר הפייטן, אלך ואורהו אשר לו אל חק. הוא ספק מנסה להרגיע, ספק מנסה להסביר לה את המתח, את האווירה המחשמלת. שעוטפת אותם בעקבות אותו ציווי של הקדוש ברוך הוא. והוא אומר לה, כאן אברהם אבינו, יצחק, עדיין לא למד מספיק. אני צריך לקחת אותו אל מקום אחר, אל מקום גבוה יותר, אל מקום אולי מבודד יותר, ואורהו אשר לו אל חק. ועל זה שרה בוודאי שלא יכולה להתווכח, למרות שהיא מתרחקת, מבנה, היא נפרדת מבנה, פרידה שבסוף מסתבר היא פרידה אחרונה, אבל היא אומרת לו, לך אדון, אבל אל תרחק. אל תרחק, אפשר להבין את זה במובן כפול, אל תרחק, במובן של מרחק, אבל מרחק פיזי, אבל בעצם מה שהיא משדרת לו, אברהם תיזהר על הבן שלנו, אל תרחיק לכת יותר מדי, אל תמתח את החבל יותר מדי. ועל זה הוא עונה לתשובה, ששוב, עידו משמעית, יהי ליבך באל בוטח, יש בורא מלמעלה, יש מישהו שמשגיח, אנחנו נעשה את שלנו, אבל דעי לך שיש מישהו מלמעלה שמנהל את הדברים. והם יוצאים לדרך, הם יוצאים לדרך ולוקחים, אברהם אבינו לוקח את שני האנשים הנאמנים לו ביותר, הקרובים לו ביותר, בשחזל אומרים לנו שזה היה ישמעאל ואליעזר, והם מתקרבים אל אותו מקום. עכשיו חזל מתארים לנו את הקשיים, את ההתמודדויות, את המתח, את הקונפליקט הגדול שאברהם ויצחק עוברים בדרך הזאת של שלושת הימים האלה. השטן, היצר הרע, הסביבה מנסה לעצור אותה מהמהלך המסוכן, אולי אפשר לומר המפחיד הזה. והשטן נגלה אל אברהם אבינו בדמויות שונות, בצורות שונות של מכשולים, נהר סוער ביותר, אבל אברהם אבינו רואה לנגד עיניו את הצו האלוקי, ושום דבר לא יעצור אותו. הוא ויצחק חוצים את כל המשברים, את כל הקשיים, ומבטרים את כל הקונפליקטים כאילו בסכין חד, עד שמגיעים אל המטרה. והם רואים אור מנצנץ בראש הר המור, וכמו המדרש המפורסם, הוא שואל את נעריו, הראיתם אור צץ בהר המור? הם אומרים לו, לא, לא נראה אלא מהמור, יש פה איזה הר גבוה שצריך לטפס, להתאמץ לטפס עליו, זה לא בשבילנו. ואברהם אבינו אומר להם, שבו פה עם המשולים לחמור, ואני והנער להשתבח או להשתתח. כן? ואז שניהם הולכים לעשות במלאכה, והפייטן בצורה נפלאה מרמז לנו ומסביר לנו שאברהם ויצחק נמצאים באותו מקום. האחד, האב, יודע ומבין וחושב שהוא הולך לעקוד את בנו, אבל גם יצחק מבין בדיוק לאן הם הולכים, לקראת מה הם הולכים. והדו שיח ביניהם, לא נחזור עליו, כולם מן הסתם מכירים אותו, שלא מכירים, אבל המתח הזה אפשר לחתוך אותו ממש בסכין חד. הקונפליקט הזה, מצד אחד, אבל מצד שני, הנחישות הזאת לקיים את מצוותו של הקדוש ברוך הוא. ושניהם דופקים בשערי רחמים לפתוח. דופקים בשערי רחמים לפתוח, זה לא על מנת לבטל את הגזרה, כפי שהרבה מפרשים, אלא שניהם מתפללים לקדוש ברוך הוא שהם יעמדו בניסיון הזה וימלאו את הצו של הקדוש ברוך הוא בשלמותו. כפי שאנחנו רואים בהמשך, יצחק אומר לאביו, תעקוד אותי היטב על מנת שאני אפילו באופן לא מודע לא אוכל להתנגד או לא אוכל להפריע לך בעבודת הקודש שלך. ועל מה חושב יצחק באותם רגעים? שיחו לאימי כששונה פנה. זאת אומרת, הוא חושב לא על עצמו. על עצמו הוא מקבל את הדין באהבה ובשמחה. אבל הדאגה שלו זה לאימא. איך אימא תתמודד במרחק, מרחוק? היא לא איתנו. היא לא מרגישה את מה שאנחנו מרגישים. היא לא חשה את המעמד המרומם הזה, הנעלה הזה, כמו שאנחנו חשים אותו, וזה עשוי לפגוע בה. ואנחנו רואים, בקיצור, אני לא יכול, לא נאריך כאן, אבל אנחנו רואים פה שני אנשים שהולכים לקיים את הצו של הקדוש ברוך הוא, ויהיה בלתי אפשרי או נעלה מעל השגת אדם, והם הולכים בשמחה. והם הולכים ביחד, והלכו שניהם יחדיו, הולכים ביחד לקראת אותו גורל, שבסופו של דבר, הסוף השמח, כולנו יודעים אותו. והמעמד הזה שבו אברהם ויצחק מגיעים ממש לקצה הגבול ויותר האנושי בקיבול או במימוש הצו האלוקי, זה דבר שנחרק בנשמה של עם ישראל לדורות. עם ישראל עבר הרבה צרות, הרבה משברים, משברים כאלה שבעין ההיסטוריה האנושית הפשוטה לא היה שום סיכוי לשרוד, לא היה שום סיכוי להמשיך, בוודאי לא להמשיך עם אמונה, עם תורה, עם דבקות בקדוש ברוך הוא, ואנחנו רואים שעם ישראל יכל לכל המשברים האלה. אין מספיק לקרוא קצת מההיסטוריה האחרונה שלפני כמה עשרות שנים בשואה, אבל זה לא רק השואה הנוראה והאיומה שהייתה באירופה, אלא בכל תפוצות ישראל אנחנו רואים שיהודים עמדו בפני מצבים בלתי אפשריים. מצבים שלפעמים המוות היה יותר טוב מאשר לחיות. ובכל זאת, יש להם כוח, הם דולים כוחות ממעמקי הנפש, מגובהי הנשמה שהוטבעה בהם על ידי אותו מעשה מכונן של עקדת יצחק. ולא רק שהמשיכו ולא רק שהתמודדו, אלא הרבה פעמים אנחנו רואים גילויים נעלים ממש של שמחה, של נכונות להקריב את עצמך בשביל הנצח, בשביל נצח ישראל. כל הכוחות האלה והתקווה והחזון הזה אנחנו שואבים מהאירוע הזה שאנחנו קוראים לו עקדת יצחק. צריך לזכור פה שזה לא רק היה עקדת יצחק, זה אומנם עקדה של יצחק, אבל צריך לזכור שיש פה גם עוקד. עוקד ונעקד. האבא והבן, שניהם, הייתי אומר, התביעו בנשמתנו את היכולת הזאת להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, להיות דבקים בנצח ישראל, ולהמשיך את החיים בכל מצב. ותכונה שהיום עומדת לנו גם כעם וגם כפרטים להתמודד עם כל המשברים. שום משבר הוא לא חזק מאיתנו. הכל בזכות אבינו אברהם והבן יצחק.
כן, כבוד הרב, זה הניסיון הזה, זה היה ביטוי הכי חזק לאמונה, גם של אברהם, גם של שרה וגם של יצחק. ובזכות עקדת יצחק אנחנו חיים וקיימים, והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, והתברכו בזרחך כל גוי הארץ עקב אשר שמעת בקולי.
כן, אולי, נכון, נכון. אני חושב אולי כדאי להזכיר, אולי לסיים בבית הסוגר המסיים את אותו פיוט מופלא, לבריתך שוכן זבול, אני מקווה שאני מצטט אותו נכון בעל פה, לבריתך שוכן זבול ושבועה, זוכרה לעדה סוערה ונגועה, ושמת תקיעה תוקעה ותרועה, ואמור לציון בזמן הישועה, ינון ואליה אני שולח.
תודה, תודה כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך לך ולכל המאזינים.
אמן. אנחנו נשמע את השיר הבלדינו, אברהם אבינו, עם אוראל רוזוליו.
Rosalía, mirada en el cielo y en la estería, vido luz santa en la chudería, que día de nacer Abraham vino, Abraham vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel, Abraham vino, padre querido, padre bendito, luz de
נמשיך בשיר גם על אברהם אבינו עם חיים משה ודקלון. מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך במחרוזת של הודיה ואמונה עם להקת נהורה.
כל מה שעושה השם הכל הכל לטובה, כל מה שעושה השם הכל לטובה, יש עניין שנתהפך הכל הכל לטובה, יש עניין שנתהפך הכל לטובה.
אנחנו נמשיך עם שיר מחמד לבבי עם שושנה דמרי.
ציפור קולה את השמש דום עולה פרחן יחלה בוסמו את אביב קוסם כיסמו כן יחלה מחמד לבבי ארגתו ברון קולי בין ערביים פתח אוהלי hayrah hagay mehar nehayam yahmak nahar hain ahalil
mazinim ikarim mazinim ikarim tokhnitenu igia lesiyuma akhray batokhnit dani kohavi im banu lasot samach כניסת שבת בשומרון ב-4:16 דקות, צאת השבת ב-5:20. נשוב אליכם בעוד תוכנית לחד-דודי ביום שישי הבא בשעה 11. שבת שלום.
הללו אלה בקודשו, בקודשו במרומיו במקדשו, מקדשו הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום הללו אלה בקודשו, בקודשו במרומיו במקדשו, מקדשו ובמזמור הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום הללו אלה בקודשו בקודשו במרומיו במקדשו מקדשו הללוה בכינור חלילים ובמזמור הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום אלה בקודשו, בקודשו מרומיו במקדשו, מקדשו הללוה בכינור בחלילים ובמזמור הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום
אני זר בכל מקום, שונה בכל מצב נזרק תמיד בצד, בתוך פינה שקטה רוצה בטובתך, אמר אבי שנייה לפני שברח השאיר אותי לבד ישמע האל, אותך אני שואל מה האל, אותך אני שואל
מסלול